רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, כאן נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוסר לגישור של ויצו ישראל, מרצה באקדמיה ועוד כל מיני דברים, פעילה חברתית. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון שעוסקת בקידום שוויון מגדרי בכל התחומים. אתם מוזמנים להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי של רדיו סול www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם הטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שהם מספרו 053-807-1213. אז בשנת 2019 פורסם על ידי ארגון מבוי סתום, שדרך אגב המנכ"לית של הארגון הייתה פה בתוכנית שנה שעברה, שאחת מכל חמש נשים בישראל נקלט למצב של סרבנות גט. נתונים זהירים יותר של ארגוני נשים מדברים על אלפי נשים מסורבות. אלה גרה של לשעבר מנכ"לית שדולת הנשים טענה ב-2004 שיש 5,000 מסורבות גט, וברבנות, בתי הדין הרבנים טוענים שיש רק כמה מאות. איתנו היום אורית שיפמן. שלום אורית.
שלום.
אורית חיה 15 שנה כמסורבת גט. מה?
מעל עשור, כמעט 13 שנה. מעל עשור שנים.
אוקיי.
כמעט 13 שנה.
אז קודם כל אני שמחה שאת כבר לא מסורבת גט.
נכון.
אבל אנחנו נדבר על התקופה הזאת של ה-13 שנה. אורית אחות טיפול נמרץ, יש לה 4 ילדים, תואר שני. היא מחברת, חיברה את הספרים, מסורבת, הנה הספר הזה, מסורבת, סליחה שאני דפקתי על זה. והספר השני, תדעי לך, לא כל בני האדם שווים. ואורית גם מרצה. המטרה שלה היום להעלות מודעות לסרבנות גט ולהוביל לשינוי מדיניות ובירוקרטיה בכל מה שקשור למסורבות גט. אז שלום לך, אורית.
שלום, שלום.
מה שלומך?
תודה שהזמנת אותי.
תענוג לי להזמין אותך. אני חושבת שהסיפור שלך הוא סיפור מרתק, ואני אשמח אם תשתפי את הצופים, צופות, מאזינים, מאזינות. אבל אנחנו נדבר היום גם על העניין של המסורבת, גם על הנסיבות חיים שלך, של חיים תחת אלימות מסורבת גט תחת אלימות. אבל בואי נתחיל מזה שתגידי לי מי מוגדרת מסורבת גט.
מי מוגדרת כמסורבת גט? כל אישה שבתעודה, בתעודת הזהות שלה, רשום נשואה, אבל בעצם החיים הנישואים בעצם לא מתממשים. זאת אומרת, אין בעל תחת קורת גג אחד לפחות שנה, שנה וחצי. הבעל תחת חופה מתחייב לעונתה, כסותה, פרנסתה, את כל הדברים האלה הוא לא מממש. פשוט אין לה בעל בבית, והיא מבקשת גט. אבל עדיין היא לא נקראת מסורבת גט. להיקרא מסורבת גט זה לאחר שבית הדין הרבני מחליט שהיא מסורבת גט. זאת אומרת שמחייב את הבעל לתת גט. זאת אומרת היא יכולה להיות שנה, שנתיים, אפילו חמש שנים בלי בעל בבית, לגדל ילדים לבד בבית, עול פרנסתה, כל העול של המשפחה עליה, והיא עדיין יכולה לא להיקרא מסורבת גט.
וזה אחרי שהיא הגישה תביעה לבית דין רבני?
ברור. היא צריכה לפתוח תיק.
בקשה?
תיק בבית הדין הרבני.
וחמש שנים עברו, ובית דין רבני עדיין לא הכריז עליה, לא הכריז
שהיא מחויב, זאת אומרת, הוא צריך להגיד לגבר שהוא מחויב לתת גט. ומאותו רגע היא נקראת מסורבת גט. זה יכול להיות גם אחרי שנה וחצי שהם יחליטו שהוא חייב לתת לגט. אבל יכול להיות שהם לא יחליטו גם שש שנים, שבע שנים, והיא עדיין לא תיקרא מסורבת גט. חייב להיות חיוב גט. למה? כי אי אפשר לכפות על הגבר לתת גט, הוא חייב להגיד רוצה אני. וזאת למה? כי בחופה הבעל קונה את המיניות של האישה, והאישה מסכימה. הנישואים זה כמו חוזה. הבעל מחויב לכסותה, פרנסתה ועונתה, והיא מחויבת לתת הצרכים, יש לה גם תפקידים רבים, את מכירה את אשת חיל מאמצא, זה שיר מאוד ארוך, לטרוף, להכיל, כל מה שזה, והיא הסכימה לכל, זאת אומרת, היא הגישה אצבע יציבה, כדי שהוא ייתן את ה... יכניס את הטבעת לאצבע, והאצבע הייתה יציבה, זאת אומרת שהיא ממש הסכימה. מי שיוציא את הטבעת זה רק הבעל.
ואם האצבע לא הייתה יציבה והוא
הכניס את הטבעת? זאת אומרת זה שלילי, כאילו היא עושה שלילי, אז זאת אומרת שהיא לא מסכימה להתחתן. ואז היא לא יכולה. אז היא לא יכולה להתחתן.
אוקיי, זה הרב, את אומרת, בחופה הרב מסתכל, ואם האצבע שלה לא יציבה, אז הוא לא.
לא, הכוונה היא שהיא מגישה את היד ואת האצבע, והבעל עונד את הטבעת.
אוקיי.
ורק הבעל מוציא את הטבעת. זאת אומרת שאישה לא יכולה לתת גט, רק הבעל נותן גט. כשאומרים שיש אישה שמסרבת לתת גט, אז אני אומרת, אין דבר כזה. כי רק הבעל נותן גט.
וגם אם אישה מסרבת לתת גט, אז יש פתרונות.
נכון. אז הפתרונות זה, הדיינים מוצאים פתרונות. יש הסדר פילגש.
לגברים. יש הסדרים.
כן. הגבר מקבל פילגש, הסדר פילגש, אם הוא אומר שהאישה לא ממלאת את צרכיו. אז הוא יכול לקחת הסדר פילגש, ויש גם מצב שהוא יכול לקבל אישה שנייה, כאשר הוא בעצם לא יתגרש מהאישה הראשונה, ואנחנו יודעים את זה בתקשורת, אנחנו יודעים לזה.
ולמה לאנשים לא?
אישה היא רק של הבעל, הוא קנה אותה, את המיניות שלה.
הוא קנה אותה.
כן, הוא קנה אותה עם הטבעת מתחת לחופה.
שמעת שוקי, אישה, אתה קנית את אשתך.
ממש לא.
קנית, אנחנו קנויות.
ממש לא.
קנויות.
אני אפילו מסרב להשתמש בביטוי שקניתי, כי אחרת אני יושן במלונה.
אז זה בדיוק כן.
אני רוצה לתת דוגמה של בחורה ב-19, שבגלל לחץ חברתי התחתן איתה הומוסקסואל, כדי להיראות טוב בחברה שלו. כאילו הוא נשוי, אבל בעצם הוא מקיים חיים אחרים.
מדברת בחברה החרדית.
לא חייב. יכול להיות בכל מצב, נורמה חברתית, תרבות.
בחברה החרדית יש את זה הרבה.
יכול להיות, אני לא ספרתי, אבל זה יכול להיות בכל חברה. והוא יכול להתחתן עם אישה, והוא בעצם הומוסקסואל, הוא לא מתכוון לעשות איתה חיי אישות ולא ללד את ילדים. ואז היא מוצאת עצמה שהיא בעצם לבד, בודדה, ולא לזה התכוון המשורר. ולכן היא מבקשת גט. והוא יכול להחזיק אותה 30 שנה, עד גיל 50, ולא יהיו לה ילדים. אבל עכשיו יש דבר חדש בחצי שנה האחרונה.
אז רגע, לא יהיו לה ילדים.
לא יהיו לה ילדים.
היא יכולה, אבל ללד את ילדים.
אם היא תלד ילדים מגבר שהיא אוהבת, כאילו אם היא תחת יחסי...
גבר שהוא לא בעלה.
כן, היחסי המין אסורים עליה. יחסי מין אסורים על אישה.
יחסי מין אסורים עליה בכלל, לא, בלי קשר לילדים ולממזרות.
בכלל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פירמידת מסלו, שכל אדם שנולד בעולם הזה, יש לו צרכים בסיסיים. יש לו הצרכים ממים, מזון, שינה, בסקס. אוויר ויחסי אישות ומגע, מגע, אדם, אפילו חתול, כלב, כולם אוהבים שמלטפים אותם, מחבקים אותם, אוהבים אותם, ולאישה מסורבת גט מחליטים עליה שהיא תחיה חיי בדידות. אני מדברת על אישה של אין לה ילדים, כמו האישה של ההומוסקסואל, ויכולה להיות אישה עם שישה ילדים.
אבל למה? הרי נניח אחרי 5 שנים בית דין רבני קבע שהוא צריך מחייב אותו להתגרש. למה? היא בעונש.
היא בעונש, זה לפי
לא
ההלכה.
זה לא השמטה שהוא לא מגרש אותה.
נכון.
אז למה היא צריכה להיות בודדה כל החיים שלה?
זה מה שהם החליטו, והגבר יכול לעשות מה שהוא רוצה, ללדת ילדים לכל אישה, הילדים שלו לא נחשבים ממזרים, ואם היא תמצא מאהב ותחת אהבה היא תביא ילד, הוא ייחשב כממזר. ועכשיו יש דבר כזה שאפשר, עשו הצעת חוק חדשה, שאישה מסורבת גט יכולה לקחת זרע ממעבדה.
בנק הזרע.
כן, בנק הזרע, וההפריה תהיה חוץ גופית. זאת אומרת שחס וחלילה היא תעשה משהו חוץ גופית, ואז הילד לא ייחשב כממזר. ואני שואלת, תראי, אני באמת, אני גרושה. אני שואלת, למה בחורה בת 20, 25, 17, 30, לא 17, 17, 30, 40, בשיא פריחתה, בשיא עונתה, בשיא האנרגיות שלה, צריכה זרע ממזרק, לא יודעת ממה, ולא לבחור את הבן זוג שלה, ולא לחיות פרק ב', ולא לתת לה את החיים שאלוהים נתן לה.
כי אנחנו מדינת הלכה.
נכון, אורית. אנחנו מדינת הלכה. ואני, שאני בעצם, כשאני הייתי מסורבת גט, בכלל לא הבנתי מה זה מסורבת גט.
אז לך... בואי צפרי, אז בואי נתחיל, בואי נשמע את השיר שבחרת של גלי עטרי. חזקה מהרוח.
תודה.
ואחר כך נשמע את הסיפור שלך, בסדר?
אוקיי.
אז גלי עטרי, חזקה מהרוח.
תודה.
שלה
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, אורית שיטמן, בואי תספרי לנו קצת על הסיפור שלך. בכל זאת, מסורבת גט 13 שנה, זה לא הולך ברגל.
נכון.
וזה מלווה בכל מיני סיפורים ומטענים שבטח מלווים אותך וליוו אותך הרבה שנים. אז בואי תספרי לנו קצת.
אני יכולה רק להתחיל מזה שלפני שהתחתנתי, כשמישהו דיבר על מסורבת גט, אז ממש אני חושבת שאפילו כאילו אטמתי את האוזניים. זה נשמע לי משהו אבסורד, משהו מהעולם השלישי, דבר פרימיטיבי לחלוטין שלא צריך לעצור, לא צריך לעצור ולהקשיב. כי למשל מישהי סיפרה שאחותה מסורבת גט, אני הייתי אומרת, מה, היא לא יכולה לבקש גט? זה נורא פשוט לבקש גט. וממש באמת לא עצרתי להקשיב. וכשאני נקלעתי למצב הזה...
נתקלת רק במקרה אחד שדיברו איתך על מסורבת גט, או שהיו כל מיני מקרים?
האמת היא אולי מקרה אחד. מקרה אחד שבמקרה מישהי שהייתי איתה הרבה, כאילו די קרובה, היא לא דיברה הרבה על זאת, הייתה על אחותה, והיא לא כל כך דיברה, אבל מדי פעם היא סיפרה שאחותה, הם חצו את הבית עם קיר, והיא גרה מצד ימין, והוא גר מצד שמאל, וזה נשמע לי באמת מאוד מדכא, מאוד עצוב, מאוד אבסורדי ופרימיטיבי.
הזוי.
ופתאום נפלתי על המכה הזאת, ורציתי למצוא פתרון. עכשיו, אני כל החיים הולכת לספרייה, לכל בעיה, אני הולכת לספרייה, מחפשת ספר בנושא הזה. והלכתי לספרייה וחיפשתי ספר על מסורבת גט, איך יוצאים מהמצב הזה, ולא מצאתי. ואני בדיוק סיימתי תואר שני בניהול מערכות בריאות, שיש בו גם פסיכולוגיה, גם עובדת סוציאלית, גם גישורים, גם לידרשיפ, כל מיני נושאים. אני בנושא הזה של ניהול מערכות בריאות, ונורא אהבתי לעשות עבודות. כשאמרו לנו לעשות עבודות, זה היה CSM שלי, אהבתי לכתוב, אהבתי להגיד גם מה דעתי בנושא.
כן, אני רואה את המחקר שהבאת לפה לרדיו.
כן, אז הנה, זה הספר. החלטתי שאני אכתוב את הספר מסורבת. ולמה? כי המצב של מסורבת נפשית הוא קשה ביותר. היא מרגישה אסירה בכלוב. היא עזוקה באזיקים בלתי נראים. ויש לה עוגן, או שתקרי לזה עוגן, שכאילו ממש סוחב אותה למטה. היא מרגישה בודדה, וחשבתי ששום מסורבת גט לא תוכל לכתוב ספר על המסורבת, על החיים שלה. ואני החלטתי לקחת את המשימה. כי המצב הוא מאוד קשה. גם לי יש 4 ילדים, ויש מסורבות עם 6 ילדים, ויש מסורבות עם 2 ילדים, לא משנה, אבל המצב הנפשי, אני לא יודעת אם ייתן להם כוח לכתוב. אני בדיוק סיימתי תואר שני, והייתי בתוך העבודה של להגיש עבודות. אמרתי, אני אכתוב. והאמת היא, הספר הזה זה פינט. זה לא ממש כל מה ש... אבל אני מעבירה, זה ספר פרוזה עלילה, שמסביר במה היא נתקלת. עכשיו, במה היא נתקלת? בעינויי דין, בסחבת של בתי המשפט. הייתה לי שופטת...
תני לי דוגמה של עינויי דין.
הייתה לי שופטת... שכל פעם אני חיכיתי חצי שנה לדיון.
שופטת? הייתה לי שופטת. בבית דין לענייני משפחה או בבית דין רבני?
בבית הדין, בבית המשפט לאזרחי, משפחה. אני עוד מעט אגיע לרבני, במשפחה, שאחרי חצי שנה שאני מחכה לדיון, אז היא אומרת ככה לעורך דין ולעורכת דין שלי, תפתחו את היומנים, הקלדנית לא הגיעה, בואו, מתי נוח לכם? עוד, עכשיו היה ינואר? במאי. ואני חכה לדיון הזה, די, תנו לי את החופש שלי, כבר עברו 10 שנים. 10 שנים, 7 שנים, 8 שנים, תפתחו את היומנים, עוד חצי שנה. ועוד מה? היא הייתה אומרת לי שאני אעזוב את הבית. למה? הבית הוא לא רק שלי, הוא גם שלו. ואני גרה בבית שלו, אז אני צריכה לשלם שכר דירה, ואני גם צריכה לפנות את הבית, וכל פעם הייתי צריכה להתחנן על נפשי, כי התאריכים, הייתי אומרת להם, אבל לילדים יש בגרות ביוני, יולי, ואני עכשיו ינואר, אני לא יכולה לעזוב את הבית, ואיך אני ארים את הכל? הרי הבעל הזה, הוא לא כמו גרוש או נפרד, הוא פשוט נטש, הוא נטש אותי, ועם כל הבעיות, עם כל הבעיות, ולא ראיתי את עצמי מרימה מיטות, ספריות, ועוברת דירה, ולחפש בית, ושלא יסדרו אותי בקנייה, מחירה. אז זה מבית משפט לעניין משפחה, פשוט עיכוב של וסחבת בתאריכים. עכשיו, בתי הדין הרבניים, הייתי נכנסת לדיון, אז היו שמים לי קודם כל מטפחת כזאת גדולה, ירוקה, כמו סמיכה. הייתי מרגישה שהחתיכת סמיכה הזאת פשוט מכופפת אותי ומורידה אותי, שאני בכלל לא אוכל להתרומם.
כן, קראתי בספר שכל פעם שהגעת לדיון, היית צריכה לשים.
כן.
את וכל נשות ישראל שמגיעות לדיון, חובשות את המטפחת הירוקה.
נכון, המטפחת הזאת עברה מראש לראש, וסוף סוף אמרתי, העיקר שאני נכנסת לחדר. אז ככה, שלושה יושבים על הבמה, שלושה דיינים. אחד מחטט באף, השני מסתכל על התקרה, והאמצעי נועץ בעיניים, שבינינו הישונים כאלה עגולים וגדולים, שבינינו סחפתי את זה כל הזמן. כאילו כל הזמן ראיתי שהוא רודף אחריי. הוא גם אמר לי שלא יהיו לך ממזרים, שלא יהיה לך בן זוג, שלא יהיה לך זה. עכשיו, בסוגריים אני רוצה לומר ש... המילה מסורבת זה סירוב, זה מילה שלילית. ומה קורה לאדם שאומרים לו אל תעשה, אל תעשה, אל תיקח, אל זה? אז הוא דווקא. אני מאוד מאוד רציתי בן זוג. רציתי מאוד בן זוג, דווקא. וכל הזמן ראיתי את הישונים האלה בינינו, כל פעם שראיתי בן זוג שימצא חן בעיניי, פתאום הייתי רואה העיניים של ה... של הדיין זה, והייתי דווקא, הייתי דווקא, לא הייתי מתייחסת, הייתי אומרת, נטעם מהתפוח האסור. אז כן, צריך לטעום מהתפוח האסור, החיים האופטימליים של כל יצור אנושי, זה גם חיי אישות, חיי אישות הם מרגיעים את בן אדם, האנדרופינים עולים, אדם שהוא חי בזוגיות, הוא נראה ערני יותר, הוא נראה טוב יותר, הוא יכול לתת טוב, טוב, מכל טוב לסביבה שלו, ואישה שהיא מסורבת, שמונים ממנה כל כך הרבה, ועול הפרנסה עליה, וכל הקשיים עליה, אני רואה אותה ממטר, ממרחק אני רואה. יש בהם, את רואה את הקמטים חרושים, וזה לא קמטים של זקנה, את רואה את העצב בעיניים.
של הסבל. בדיוק. אבל את יודעת, אני חושבת על זה, יש הרבה מסורבות גט, אלפים, כן. אם לא עשרות אלפים.
נכון.
כאלה שפשוט ויתרו, כאלה נכון. שאומרות, מי זה הרבנים האלה שיחליטו עליי איך אני אחיה את החיים שלהם, את החיים שלי? אני לא רוצה את הגט שלהם, אני לא צריכה את הגט שלו. אף לי מהחיים, אני עצמאית, אני אחיה את החיים שלי איך שאני רוצה. ולא מעניין אותי אף אחד, ואם יהיה לי ילד ממזר, אז יהיה לי ילד ממזר, ואני יכולה היום לעשות, היום אני יכולה לעשות ילד מבנק הזרע. אבל, וגם יש המון נשים שהן לא בסיטואציה של מסורבות, שהן חיות חיים עם בן זוג, שהן מרגישות שהן מסירות בתוך המערכת הזאת. לא חייב להיות בן זוג אלים, יכול להיות בן זוג נפלא, אבל הן מרגישות לא טוב בתוך המערכת. והן לא יוצאות מהמערכת. אז יש פה כאילו, אם אנחנו מסתכלות על סקאלה של נשים, על סקאלה של בני אדם בכלל, שאתה יכול להרגיש חופשי איפה שאתה נמצא, ואתה יכול להרגיש קלו או קלו איפה שאתה נמצא. זה כאילו סוג של בחירה, איך אתה מרגיש עם עצמך.
אז ככה, אני אחלק את התשובה לכמה. קודם כל, אני רוצה לומר שאישה שהיא מסורבת גט, והיא 13 שנה או 6 שנים או הרבה שנים.
אישה שהיא מסורבת גט הרבה שנים, היא מאוד רוצה שישחררו אותה.
נכון.
היא מרגישה כלואה.
נכון.
היא, גם אישה שלוקחת לעצמה את הטייטל של מסורבת, זה אישה שבעצם מאמצת את הסטטוס הזה של מסורבת, שלא עצמאית, שלא חופשייה.
אז נכון? מה שאני רוצה לומר, ושכולם ישמעו, ואני בעצם לא שמעתי את זה מאף אחד, אני אומרת שמסורבת גט, שעומדת על דעתה לקבל את הגט שלה, היא אישה חזקה. אישה מאוד מאוד חזקה. היא משלמת לעורכי דין בלי להפסיק, כשאני לקחתי עורך דין, אז הוא ביקש ממני גלובלי, נגיד 60,000, 70,000, 80,000, או פר דיון, יש כל מיני מחירים, ולא היה לי, היו לי 4 ילדים, בעלי לא נתן מזונות, ורק עבדתי, עבדתי ימים ולילות.
לפחות יש לך מקצוע, ואת עצמאית
ואני גם אוהבת העבודה שלי.
יש הרבה נשים שהן לא עצמאיות כלכלית,
אני מדברת על עצמי, אני אהבתי את העבודה שלי, לא אכפת לי לעבוד כמה שנים, כי פשוט מאוד אהבתי את העבודה, ואני שילמתי ולא ראיתי בעיניים. הדרך הייתה חד סטרית. וזה דבר אחד. קודם כל, כמו שאמרתי, מסורבת גט שלא הולכת אחורה, לא הולכת לשלום בית ולשכב עם גבר שהיא לא רוצה. תחשבו על זה שבעצם אומרים לשלום בית, בעצם היא צריכה לשכב עם גבר שהיא לא רוצה. הרי החיי נישואים כוללים חיי אישות.
למה היא צריכה לעשות את זה? אז מה הם אמרו לשלום בית?
אז
אני,
היא
אני,
לא...
אני מקשה עלייך, כן. אבל מאהבה.
כן.
כאילו, אני לא רוצה... כן. אני אומרת, אז מה? מי יחליט? כאילו, למה מישהו יחליט עליי
נכון,
אם אני צריכה שלום בית נכון. ולשכב עם, עם הבעל שלי שאני לא רוצה לשכב איתו? או למה אני צריכה להרגיש... למה אני צריכה לראות את האישונים של הדיין כשאני פוגשת מישהו שמוצא חן בעיניי? אז... לא תמיד מערכת זוגית... מחייבת ילדים בצידה, ואנחנו יכולות לחיות כעצמאיות עם אנשים שאנחנו אוהבים, ולא להתייחס לבית דין רבני או לדיין.
אז מה שאני אמרתי, שמסורבת גט לא הולכת אחורה, היא לא הולכת לשלום בית. הגבר לפעמים רוצה שלום בית, היא לא מסכימה, היא דרך חד סטרית, והיא מסורבת גט, כי היא החליטה לקבל את הגט. עכשיו, יש דבר אחר, שהגבר נגיד מאוד אלים, והיא מפחדת, היא רוצה שישחררו אותה מהפחד, מהחרדה. יש גברים שהם אלימים בבית, והאישה רוצה שיצילו אותה. היא באה לבית הדין הרבני ואומר, הצילו, הצילו, בית משפט, הצילו, תצילו אותי, תרחיקו אותי, תתנו לי כבר את חופש שלי, כי אני מפחדת ממנו. זה לא רק ניסויים לא טובים, זה פחד ואלימות במשפחה. והיא מבקש, תצילו, והם כאילו לא מתייחסים. למשל, לי אמרו, פיה וליבה אינם שווים. כאשר אני בעצם חשבתי שאני באה למקום, שאני רוצה את שיצילו אותי, שיעזרו לי, שיקלו עליי, אז אני פתאום רואה, פיה וליבה אינם שווים, אבל אני נעלפתי מאוד.
מה פיה אמר ומה ליבה אמר?
כן, פיה, כאילו למה? הפה אמר שהיא לא רוצה, אבל הלב, מה זה רוצה? מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה. הלב מאוד רוצה. אישה עם 4 ילדים לא תגיד שהיא רוצה גט, כי בא לה. זה מאוד קשה לפרק את הניסויים. אני באה מבית מסורתי, בית עיראקי, אני חונכתי שמוסד הניסויים קדוש בעיניי, וזה היה בשבילי המון שנים, ידעתי בעצם שהוא לא ייתן לי גט, האמת היא, ידעתי.
למה? איך ידעת?
ידעתי.
הרגשת.
הוא היה מאוד רכושני, הבעל שלי, הוא כאילו אהב אותי, אני ידעתי, מרגישים את זה.
את הרגשת את זה?
אני, כן, אני הרגשתי.
כל אחד יש לו את התחושות שלו.
כן. אז אני הרגשתי ו...
ואת אומרת שבאת מבית מסורתי.
כן.
זאת אומרת שגדלת על החשיבות של המצוות ושל הדת, נכון?
נכון.
אז לכן היה לך מאוד קשה גם להתנתק מזה ולהגיד, לא מעניין אותי הרבנים, אני רוצה להיות עצמאית, כי זה חלק מתוכך, זה משהו שחונכת עליו בעצם.
אני, עד שאני החלטתי להיות במצב הזה, לקח לי המון זמן. הייתי נשואה 25 שנה, והחלטתי, וזה היה סופי, וזה לא שינה לי מה הדיינים אומרים או לא. אני ידעתי שאני אגיע לעוד דיון ועוד דיון.
כן, לא, אני לא מדברת על ההחלטה להתגרש, שזה החלטה חד משמעית.
מה שאני רוצה לומר, שאני, כל החזון שלי זה לעשות שינוי בירוקרטי או מדיני. כאילו, ואם אתם רוצים...
איזה שינוי את רוצה לעשות?
בדיוק. אם אתם רוצים ללכת תחת חופה וקידושים, אין בעיה. רק מה, תלכו לעורך דין ותחתמו על 3 תפסים. יש תופס של כבוד הדדי, שאם אחד מהזוג לא ירצה להמשיך, אז לכבד אותו. אם יש בעיה נוירולוגית שהבן אדם פתאום צמח או והאישה נשארת לבד עם הילדים, אז אפשר גם לחתום שבכל מיני מקרים אני משחרר.
רק אל תדפקי על השולחן כי זה...
אז יש מצבים שהזוג מחליט שאם אין צאצאים, אין זרע בר קיימה, נשארת בלי ילדים, עקרות, אז מחליטים לא לחכות 10 שנים. לפי הדיינים, אם 10 שנים לא מצליחים להביא ילדים, אפשר לקבל גט. אז הם יכולים להחליט אחרת.
אז לפני שנמשיך ונשמע אותך, אז אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר שבחרת, לחנן בן ארי. שמש.
כבר שנים שאני לא דומה, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות. כשיש קצת אור בחדר ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות. שרת לעמוד פענגן כאן על מפתן הדלת, עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי, תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימי באור יפה, גנוב כמעט מיליון דורות. ואז אני שמש לעולם, כמו ציפור נודדת חופשייה.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
וחזרנו. חזרנו, אורית.
כן.
אוקיי, 13 שנה מסורבת גט. איך מרגישה האישה אחרי 10 שנים שהיא מסורבת גט?
כן, אז בואי נאמר ככה, כשאני ביקשתי את הגט, נכון שזה מצב לא קל לבקש גט, אבל עדיין היו לי אנרגיות. הייתי בחורה בת 40 בערך, 40 פלוס, והרגשתי שיהיה לי כוח להמשיך לפרק ב', הרגשתי שאני בסדר, אני יכולה לשרוד. אבל אחרי 13 שנה, האמת היא אחרי 10 שנים נגיד, עמדתי יום אחד ליד המראה, והסתכלתי על עצמי ואמרתי, השיער הזה הוא לא היה לפני 10 שנה. זה שיער שצמח במשך 10 שנים. הרקמות שלי בטוח התחלפו.
עכשיו מדברת האחות.
כן. כדורית דם אדומה, 120 יום היא מתה. כאילו גם הדם שזורם בגוף שלי כבר מזמן התחלף הרבה פעמים, ועדיין לא קיבלתי את הגט. כאשר תחת החופה אומרים שאם חודש הבעל לא ממלא את עונתה, כסותה, פרנסתה, האישה יכולה לבקש גט. ואני 10 שנים, ואחר כך גם 13 שנה, אז היא מרגישה, מה מרגישה האישה? מרגישה רע מאוד, ואני יכולה לספר לך את הסיפור של הצנצנת עם הצפרדיה. ששמים צפרדיה בצנצנת.
בסיר.
או בסיר, העיקר יש מכסה למעלה.
ויש מלמטה.
או, זה כבר ממש. אז שמים מכסה, בהתחלה היא קופצת, קופצת, כי חושבת שהיא תוכל להשתחרר.
אנחנו נדברות על סיפורים שונים, אוקיי?
כן, יש עוד סיפור על אמבטיה עם מים, כן, כל הזמן מרימים את הטמפרטורה, כן. אבל נדבר על המכסה, היא קופצת, קופצת, ובאיזשהו שלב היא מפסיקה לקפוץ, ואחרי חודשיים, נגיד, מוצאים לה את המכסה, והיא מפסיקה לקפוץ, כי היא יודעת שיש לה מכסה.
הרגילו אותה.
אז עכשיו המסורבת, אחרי 13 שנה, פשוט מרגישה כאילו יש עליה מכסה. כאילו, אפילו שהיא קיבלה את הגט, זה תהליך לקבל חופש. להרגיש חופשייה זה תהליך.
זה חופש מבפנים.
נכון, חופש מבפנים.
מהראש, אני כל הזמן אומרת, הכלא הכי גדול שלנו זה בראש שלנו.
כן, אבל בכל זאת, מה שיש, הפסיקו הדיונים. היא לא צריכה לשלם לעורכי דין פרק. בלי להפסיק, כי כל שנתיים מתחלפים. אף עורך דין לא ימשוך 10 שנים.
כמה כסף שילמת לעורכי דין?
המון, המון כסף. המון כסף.
עשרות אלפים, מאות אלפים?
מאות. היה לי אחד שנגיד בהתחלה, הוא אמר 1,200 לדיון, זה היה לפני 20 שנה. פלוס עשה, פלוס דלק, בסוף אנחנו באים לבית משפט, בכלל אין משפט כי הקלדנית לא הגיעה, והוא לא מחזיר את הכסף בינינו. וזה שלקח 100,000 ואחרי שנתיים הוא, די, כמה הוא לא רוצה להיות איתך, הוא רואה שאין סוף לדבר הזה, אז הוא הולך, והכי מעניין שהשופט אומרת, מה, עוד פעם החלפת עורך דין? כאילו אני אשמה, מה, היא באה לבד, אחרי כמה שנים אומרים לי, את באה לבד, אמרתי, כמה אני יכולה לסחוף את המשפחה שלי? המשפחה שלי כבר, נגיד בחודש הראשון, שנה ראשונה, אז אח שלך בא, בן שח הגדול בא, כולם באים לתמוך, אבל כמה אני יכולה לגרור את כל המשפחה לבתי הדין ולפרוסדורים? אז הרבה פעמים כבר לא אמרתי להם שיש לי דיון,
פשוט הלכת.
כדי להרגיע ולשקט סביבתי.
תגידי, הייתה גם סחטנות גט במקרה שלך?
כן. קודם כל, הוא לא רצה שאני אקנה את הבית. אני לא יכולתי לזוז מהבית. האמת היא, נורא רציתי לעזוב.
במקרים כאלה, או שהם מוכרים את הבית ומחלקים את הכסף.
כן, אז
בכינוס נכסים, אם אחד הצדדים לא רוצה.
נכון.
או שמישהו קונה את הבית.
נכון. אז היו קונסי נכסים. ואמרו לי, לא אמרו לי שיש לי זכות ראשונים, וכל פעם אני שמעתי שיש לי זכות ראשונים, כאילו אם יש כינוס נכסים, המחיר יורד, ואני החלטתי שאני רוצה לקנות הבית, כי אין לי את הכוחות הפיזיים לעבור דירה, אפילו שאני רוצה לעבור. אבל ביקשתי זכות ראשונים, והעורכי דין היו תמיד שותקים, לא אומרים לי, כן, כן, אל תדאגי, יש לך זכות ראשונים. והייתה לי עורכת דין שאפילו הביאה איש קש, כאילו אם אני אגיד 1,300,000, אז הוא יגיד 1,400,000. אז אני יום אחד אמרתי, תקשיבו, אפילו תגידו 2,000,000, אני ראש בראש הולכת. אני קונה את הבית שלי, ככה החלטתי, ככה החלטתי.
וקנית?
וקניתי את הבית שלי, אבל איך?
בכינוס נכסים.
קודם כל השופטת, קודם כל אני חייבת לציין, השופטת שסחבה אותי, והיא החליטה שכבר בדיונים הראשונים שאני צריכה לקחת עורך דין. עכשיו, זה עוד נקודה. אני לא מבינה למה אישה שרוצה גט צריכה עורך דין. הרי היא רק רוצה להגיד, אני רוצה גט. אני רוצה חופש.
היא לא צריכה. אם הבעל מוכן לתת גט, אז היא לא צריכה כלום.
כן,
אבל... אם הבעל מוכן להגיע להסדרים, אז היא לא צריכה
נכון,
כלום. צריך שניים לטנגו.
השופטת צריכה לעזור. היא לא צריכה להגיד לה, יש שפה מיוחדת, בית משפט, תקחי זה, אבל היא מפילה עליה.
השופטת במשפט שלנו הוא לא שופט מייצג, הוא שופט שופט, הוא מחליט. את צריכה לייצג, לכן את צריכה עורך דין.
בסדר. אז אם היא צריכה עורך דין המסורבת, אז היא צריכה לתת את האוכל של הילדים שלה לעורך דין. והיא נותנת את האוכל מהאוכל של הילדים, כי כשהיא באה, נגיד לביטוח לאומי, אני לא אדבר עליי, כי אני מרוויחה קצת יותר מ-5,000, אז אני בכלל לא זכאית. אבל מסורבת גט, אין לה זכויות של חד-הורית. אין מי שיעזור לה. את הכסף שהיא מרוויחה או לא מרוויחה, היא צריכה לתת לעורך דין. צריך לחשוב על הדבר הזה.
אז איזה דברים את היית רוצה לשנות מבחינת המדיניות?
מה שאני יכולה לומר, שקודם כל, אם זוג רוצה ללכת להתחתן תחת חופה וגידושין, קודם כל שיחתמו על כל מיני מסמכים, שבמקרה הצורך הם נותנים חופש אחד לשני.
תראי, הסכמי קדם נישואים זה הסכמים שהם לא, אם הבעל נעלם או אם הבעל לא יכול לתת גט, אז הם לא עוזרים. אבל שטר התנאה, שזה השטר הזה נכון. שדיברת עליו, זה נכון. שטר שמאפשר לבתי דין רבניים לכפות גט ולתת גט אם אחד הצדדים לא רוצה, זה שטר שחותמים עליו לפני שנכנסים לחופה. וזה שטר שאומר ששני בני הזוג לא מעוניינים לכבול אחד את השני ומבקשים שבית הדין ייתן את הגט כשיקרה מקרה שמחייב אותו. אז זה אפשר נניח לשנות את החוק ולחייב, אוקיי? בית דין רבני לא רוצה לשנות את הכללים שלו, אבל הכנסת יכולה לחוקק חוקים
נכון.
שיקלו על אנשים ועל נשים להתגרש ולא להיקלע למצבים כאלה. אז אחד החוקים שאפשר נניח לחוקק זה לחייב כל זוג שנכנס לחופה לחתום על שטר התנאה כזה.
נכון אוקיי? מאוד.
למשל, מה עוד אפשר לעשות?
השטר התנאה הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, כי במקרה שהזוג לא מתראה והוא לא תחת קורת גג אחת במשך שנה וחצי, הם יכולים להתגרש ככה בקלות, או אם אין זרע בר קיימה, שאין בכלל ילד, אז גם הם יכולים להתגרש, וזה באמת דבר ממש חיוני. ודבר אחר, יש את הידועים בציבור, שיש ביניהם הסכמי כבוד, חותמים על הסכמים של כבוד כדי שיוכרו במשרד הפנים ובביטוח לאומי. הרי למה אנשים הולכים לחופה וקידושין? כי הם יודעים שאחר כך מיד הם נרשמים במשרד הפנים בקלות, כאילו כזוג, הם באים עם התעודת נישואים. אבל צריך גם להכיר בידועים בציבור שהם חותמים, שהם ביחד, ושגם משרד הפנים וביטוח לאומי וכל המערכות יכירו בהם כזוג. עכשיו, כשהם רוצים להתגרש, הם גם צריכים תחת חופה וגידושים, אבל עם כל זה שהם לא, לא חופה וגידושים, בבית הדין הרבני.
כן, אבל איזה שינוי מדיניות את רוצה שיקרו? אני רואה למשל את הסיפור של יעל שרר, שמעת על יעל שרר? שהקימה את הלובי למלחמה באלימות מינית, שהיא הייתה קורבן לאלימות מינית בעצמה, מאבא שלה, ויצרה המון שינויים חקיקתיים בעקבות זה שהיא עברה את כל התהליך. אז הקימו בתי חולים אקוטיים ושינו חדרים אקוטיים בבתי חולים לנשים שעברו אירועים כאלה, ושינו את החוק ומחייבים לשמור על הערכות אונס לתקופה ארוכה. איזה שינויים את כמי שעברה את התהליך הזה יכולה לראות, להגיד, אוקיי, אני עברתי את זה פה בנקודה הזאת, אפשר לתקן, אפשר לשנות, אפשר לחוקק חוק שמחייב, שהוא לא חוק הלכתי, כי את ההלכה בית המחוקקים לא ישנה, אבל יש חוקים שכן ניתן, כמו החוק הזה שדיברנו עכשיו על בנק הזרע, שמאפשר לנשים מסורבות ללדת ילדים שלא יחשבו ממזרים. מה עוד אפשר לעשות? אבל בינינו,
זה בנק עזרה, אני לא כזאת מרוצה. אני לא מרוצה, אני רוצה שיתנו לה חופש לאישה, קודם כל. אבל דבר אחר, קודם כל, בן גוריון נתן את המונופול לבתי הדין הרבניים, שהם יהיו אחראים על הדת, על הדת, כל מי הוא יהודי וממזרות ונישואים. כמו שנתן, אפשר לקחת. אני לא חושבת שאי אפשר לקחת את המונופול מבית הדין הרבני. לקחת, פשוט לקחת.
להפריד דת ומדינה.
להפריד דת ומדינה. אני חושבת שאנחנו, כל אדם הוא יצור חופשי, אנחנו נולדנו לחופש, ואין סיבה שנורמות או תרבות תכבול אותנו. זה מה שאני חושבת, ואנשים יצביעו ברגליים, לא להתחתן תחת חופה וקידושין. אבל אני לא יכולה להגיד את זה לאנשים שכל כך, אתה יודע, את יודעת, יש אנשים שפחדים שאם לא יהיו תחת חופה וקידושין, אז לא יהיה להם את, כאילו, את הקדושה הזאת מעליהם, את העילה הזאת.
תראי, זה הכל עניין של חינוך, זה כמו נכון, שאת אומרת, את באת מבית נכון. מסורתי, וזה עניין של חינוך, ובשנים האלה שבני אדם נוצרים ונצרבת להם התודעה, זאת התודעה שהם לא יכולים לחיות בזוגיות בלי להיות נשואים, זה סוג של תודעה שנצרבת. השאלה אם זה נכון, אני לא יודעת, כל אחד נכון לו לפי התודעה שלו. אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שזה לא מעניין אותם חופה וקידושים, ומעניין אותם לחיות עם מי שטוב להם לחיות, ואם כבר לא טוב להם לחיות איתו, אז ביי ביי.
אני בעד, אני ממש בעד, אני בעד מאוד, כי אני גם רציתי תחת חופה, זה נורא כיף להיות עם סמלת קלה וככה כל המשפחה.
את יכולה להיות בסמלת קלה, אבל את לא חייבת רב.
לא, אני אומרת שזה נורא כיף כזה, נשמע. מסיבה זה תמיד כיף. אבל בינינו, בחופה שלי אישית, אני חוויתי את החוויה הכי קשה. החופה שלי, הרב לא שאל את הבעל לפני החופה כמה לרשום בכתובה. באמצע החופה, פתאום הוא שואל אותו, מה זה? כאילו הכתובה ריקה, לא כתוב כמה. אז הוא שאל אותו, כמה לרשום? אז הוא אמר לו, מה היא כפסה? מה היא פרה? ולא גמרו, כאילו איזה רבע שעה.
באמצע החופה,
זה היה בתחילת החופה, כאשר המשפחה כבר על הבמה, וכל החברים מסביבי ממש קרוב. והתחילו לדבר על כבשים, פרות, עיזים והדרים, זה בחופה שלי, ואת האמת, אולי הייתי צריכה לברוח, אבל הייתי כולי בת 20. התביישתי, פשוט
היום,
התביישתי.
היום, רק היום את יכולה להגיד, אולי הייתי צריכה לברוח. כן. אנחנו צריכות לעבור את התהליכים שאנחנו צריכות לעבור, כי זה המשמעות של החיים שלנו.
כן, אבל אני שמחה שלא ברחתי, מאחר ויש לי ילדים מקסימים, נהדרים.
היית ברחת, היו לך ילדים
אני
אחרים.
אני אפילו שנייה... אפילו שנייה, אני לא חשבתי למה התחתנתי, ואני אפילו גם לא אמרתי שום דבר על הבעל שהיה לי, אני לא קוראת לו הגרוש שלי אפילו, הבעל שהיה לי, הוא נתן לי 4 ילדים, ואפילו שנייה, אני לא אומרת עליו שום דבר רע, אני מבינה שהוא לא רצה לעזוב אותי, הוא כנראה אהב אותי,
ו... אנשים אוהבים אותנו בדרכם, יש המון דרכים לאהוב.
נכון, אז הוא לא רצה לשחרר, והוא התנקם כנראה, ולכן נטש אותנו, וזה עצוב, כי ילדים תמיד אוהבים את אבא.
ולא ילדים, משנה איזה אבא זה.
ילדים תמיד רוצים את אבא, והילדים שלי יצרו איתו קשר כמה פעמים כדי לקרב אותו, אבל הוא בחר אחרת, וזה מאוד קשה, כי...
אז איך קיבלת את הגט בסוף?
אז ככה, יש דבר שנקרא תביעת נזיקין. קודם כל, אחרי זמן מסוים, ראיתי בירושלים שלטים שכתוב ארגוני נשים, שחררו את הנשים. יש ארגונים שבאים לעזור לנשים. זה מבוי סתום, זה מרכז צדק לאישה, יש גם יד לאישה. יש ארגוני נשים שעוזרות לנשים, ואם יש אישה במצוקה, אם יש אישה שהיא במצב הזה, אני מאוד ממליצה לגשת אליהם, הם נהדרות, הם מקסימות, בי הם תמכו, הם כאילו גם האורחי דין הרגילים לקחתי, וגם את הארגונים שבאו לעזור לי, והם המציאו את הרעיון של תביעת נזיקין. כל שנה זה 100,000 שקל. 13 שנה זה 1,300,000. ואז באנו לבית משפט, היינו פעמיים מתביעת נזיקין. אחרי 7 שנים, אז... הדיינים לא הסכימו לתת גט, כי הם אמרו שאני כופה עליו את הגט.
כן, כי אם את מגישה נגדו תביעה, אז את כופה עליו לתת גט.
כן. ובפעם השנייה שנתנו, אחרי 13 שנה, די, כבר אי אפשר, לא ידענו מה לעשות. אז באנו עוד פעם מדויית נזיקין, אז הוא אמר בעצם שהוא מסורב גט, ולא מגיע 1,300,000 שקל.
חמוד.
כן. אז הוא אמר שהוא, אז הדיינים אמרו, מה? אתה מסורב גט? מה, אתה רוצה גט? הוא אמר, כן, הוא רוצה בעצם את 1,300,000. וביקשו ממני לבטל את התביעה, אחרת אני לא אקבל את הגט. וגם לבטל את הכתובה שלי, אני לא יודעת אפילו מה היה רשום שם, כי זה לא היה חשוב לי בכלל
כמה,
מה רשום.
כמה את הפרה אז?
זהו, אני לא יודעת כמה עולה פרה.
אוקיי.
אז בקיצור, הייתי צריכה לבטל גם את הכתובה, גם את התביעה, גם את הכל, גם לשלם חצי בית, כאילו לקנות את הבית ממנו. שלי. אבל עשיתי הכל במצח נחושה, לא פחדתי, לא ראיתי בעיניים, הלכתי ישר. ותאמינו לי, אני גרושה, ואני אדם חופשי, אני כבר לא זקוקה לעורכי דין, ואני היום נותנת הרצאות מכל הלב, לא במחירים גבוהים כדי להרוויח, אלא כדי בסך הכל לחסות סתם את ההוצאות האישיות ליום הזה של ההרצאה. ואני מובילה, אני יכולה להגיד יחד עם עוד בנות, שאני לא אולי יש, אני מאמינה שיש עוד נשים, כמו הארגונים, להעלות המודעות למצבה של המסורבת גט, שהיא אישה במלכודת.
יש לובי בכנסת למסורבות גט?
רצו. לפני, חודשיים לפני הבחירות, התקשרה אליי מנכלית מבוי סתום, ושאלה אותי אם אני מוכנה להיות במפלגה. אבל משום מה, באותו זמן, כל כך הרבה דיברו פוליטיקה, והרגשתי שזה אולי לא בשבילי. אני מוכנה לתמוך, לעזור, אני מוכנה לחתום, אמרתי לה, אבל אני לא רואה את עצמי. כאילו בכנסת, אבל יכול, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אם אני צריכה לעזור למסורבות, לא להרגיש את מה שאני הרגשתי, זה באמת, זה הרגשה איומה. זה אבן גדולה בלב שכל הזמן הולכת איתך. זה, ולחכות כל הזמן לתאריכי דיונים, וכל הזמן כספים לשלם. והילדים כל הזמן מסתכלים, אם אנו קיבלת את החופש ואת בעצם לא. זה באמת הרגשה לא טובה. ואני אז... מאוד הייתי רוצה לעזור. מה שאני
אז יכולה. אני חשבתי על עוד משהו שאפשר לעשות, זה קודם כל לדווח לחובת דיווח של נשים שיש להגדיר מה זה מסורבת גט ולחייב לדווח, כדי שידעו לפחות כמה מסורבות גט יש, ואז אפשר יהיה באמת להשתמש בנתון הזה כמו שצריך.
נכון,
שקיפות.
את נגעת בנקודה מאוד חשובה. יש המון מסורבות גט שלא נספרות. אלה שעוד לא החליטו שהם חייב לתת להם גט, ואלה שגמרו כבר את הכסף, אין להם כסף לתת, הם בגיל 60, 70, ואז...
אמרו להילחם, הם החליטו לחיות ולא להילחם.
הם החליטו שאין סיכוי, וכן, אז הן לא מבקשות גט.
אז מה הלאה? את עובדת עכשיו?
כרגע אני כותבת ספרים.
כותבת ספרים.
אני סופרת מן המניין באגודת הסופרים בישראל. יפה. התקבלתי.
התקבלת.
התקבלתי אחרי שקראו את שני הספרים שלי. אני מקבלת ביקורות נהדרות, גם על הספר תדעי לך, לא כל בני אדם שווים.
אני קראתי את מסורבות שהוא נמצא באינטרנט, ואפשר גם להזמין אותו בעברית ולקרוא. כן. קראתי ונהניתי. היה חסר לי עוד דברים, אבל בשביל זה את פה ואת מדברת איתנו
כן,
היום.
כן, כל מה שאני אמרתי לא כתוב בספר. הספר הוא עלילה פרוזה. מוביל את המסורבת בשביל שלה, של הבית, איך השכן מסתכל עליה, איך היא מחפשת בן זוג, כי היא חושבת אוטוטו היא תקבל תאריך של גט, כן. והיא כבר מתחילה לחפש. יש המון דברים שרשומים שאנחנו לא דיברנו עליהם. אני דיברתי, כל מה שדיברתי עכשיו זה בכלל לא קשור לספר.
והספר השני, לא כל בני אדם שווים, תדעי לך, לא כל בני אדם שווים, זה ספר שעכשיו יצא.
כן, הוא יצא השנה.
הוא עוד לא נמצא באתר.
אפשר להזמין אותו ממני. אורית שיפמן בפייסבוק.
ועל מה הוא מדבר?
כמו שכתבתי על המסורבת שלא ראיתי שום ספר עליה, בדקתי, אחר אני כנראה יש לי את הקטע של כתיבה.
ומחקר, כבר שמענו שאת חוקרת.
כן?
לא?
אני לא יודעת.
הולכת לספרייה, כל דבר, נכון, בודקת, חוקרת.
נכון, כל הזמן, כן.
כן.
אז... ראיתי גם כשליחות לכתוב על האחות בישראל. חיפשתי אם כתבו על האחיות בישראל, ומצאתי שלמשל בהדסה הר הצופים הייתה מישהי שכתבה על אחיות אחראיות, היא ראינה אותם, אבל לא כתוב על אחות אחת, שהדמות המרכזית היא אחות, ולספר מה עוברת אחות בישראל. וכמובן, גם חיי משפחה, לא חזרתי על המסורבת, הבעל הוא אחר, הבעל הוא טוב, המצאתי עלילה, נדם. יש שם שכנה נהדרת, יש שם דמויות מרתקות, ופשוט בגלל שהלכתי שוב לספרייה, וראיתי שאין, רק במלחמת קרים, כתבה פלורנס נייטינגל ספר מאוד דק, היא כתבה על אבות המזון וכן הלאה, והייתה אחות אחרת במלחמת העולם השנייה, שכתבה ספר על האחות, ואני החלטתי גם לכתוב ספר על האחות בישראל, ספר שהוא פשוט מדהים. אני מקבלת גם המון ביקורות נהדרות.
אז כן, אז ממש תודה, והספר הזה יגיע לאתר האינטרנטי?
אני לא יודעת, אני לא כזאת אשת שיווק, אבל בינתיים אפשר לקחת אותו ממני, טלפון...
את יכולה להגיד את הטלפון?
אני יכולה להגיד מספר הטלפון שלי, 054-683-130, אני אורית שיפמן, ואני אשמח שהספר יגיע, הוא בעצם הגיע כבר כמעט לכל הארץ, אבל ספר אחד בכל עיר, זה אני יודעת. אני אשמח מאוד שהוא יהיה יותר נפוץ, ויותר אנשים ייהנו ממנו.
אז אורית, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו, הזמן שלנו נגמר, את אישה אמיצה ממש, ואני מאחלת לך בהצלחה בדרך שלך, זו דרך חשובה מאוד, ואנחנו נסיים בשיר שבחר, שכתב דוד אמירם, ומבצע עמית חיו, טבע הבריאה. תודה. אז להתראות לכולכם, תודה שוקי.
תודה רבה לך נורית.
להתראות.
תודה רבה.
נדרשת לדבר אהובה כי הטבע בנדיבותו הרבה העניק לך כיד המלך נסיכה נגע באצבעותה והשפיע ברכה מחבק אותך את רוחי עוצר לבלום את הזמן מתהווה ורוצה איתך נוגע בנצח ונסוד כי תרם זמן קודם של מוג בכף ידך מושיטה ומעניקה ואני ביד אומן בנחול מושך בצבעים מרהיבים דמותך מפסל סובבת הילת מלאכים שורים על קודש הקודשים על הצלע מצלותי על תבנית מחשבותי את טבע הבריאה אף ידך מושיטה ומעניקה ואני ביד אומן במכחול מושך בצבעים מרהיבים דמותך מפסל ברוחי ונפשי את נשמתך את קלות חורת מאשר הנך